קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי, שיעורים בהלכה ורפואה, הרב איתיאל אורון.
שלום וברכה. בשיעורנו היום נדון בדינו של אדם גוסס והטיפול בו. בשאלה זו ישנן השלכות רבות בשאלות ערכיות, הלכתיות ומוסריות של הערכת חייו של אדם שסובל, או קיצור חייו, עד כמה מותר לנו להתערב בתהליך, ועד כמה אסור לנו, והנושאים הללו הם עמוקים ורחבים, ואנחנו ניגע בהם אולי על קצה המזלג. נשתדל להניח את היסודות, נתייחס לשאלות הללו, אך שוב, הנושאים הללו הם עמוקים, רחבים, ודומני שהמסגרת הראויה לדיון שלם בשאלה זו, מסגרת שונה מן המסגרת שלנו. יחד עם זאת, מפאת חשיבותו של הנושא, מפאת היסודות החשובים שעולים בו, מצאתי לנכון להעלות אותו בפניכם. ערך החיים הוא כמובן אחד הערכים החשובים וכמעט ערך מוחלט. ממילא איסור רציחה הוא אחד האיסורים החמורים ביותר. וברור, מכיוון שהאדם איננו מי שנותן את החיים, על כן נאסר עליו גם ליטול חיים. לצד זה יש לנו גם חובה מאוד משמעותית, חובה קדושה, לעשות כל מה שניתן על מנת להציל חיים, וכמובן להיזהר מאוד שלא לקרב את מיטתו של אדם. מקור הדין לגבי אדם גוסס, הם דברי הברייתא במסכת שמחות, אנחנו נצטט את חלקה, שקובעת, הגוסס הרי הוא כחי לכל דבר. הברייתא קובעת באופן חד משמעי, שגוסס הוא כאדם חי לכל דבר ועניין. והקביעה הזו היא מאוד משמעותית, מכיוון שיכולנו אולי להעלות איזשהו כיוון, לפיו גוסס הוא נמצא במין מצב ביניים כזה. גוסס איננו אדם שאנו עומדים ליד מיטתו ואומרים יש ספק האם יחיה או האם ימות. גוסס הוא אדם שנמצא באמת בשלבים האחרונים של חייו, כבר אפסה כל תקווה לגבי היכולת האנושית להצילו, להאריך את חייו, גם לעתים התמונה איננה כה טרגית, כן? גוסס גם יכול להיות אדם בן 120 ששוכב על מיטתו, שוכב על ערש דווי, נפרד ממשפחתו, אוסף את רגליו ומת. כך שלא מדובר דווקא בתרחישים טרגיים, אך גסיסה היא מצב שבו באמת אדם כבר נמצא בסיום חייו, וברור שתוך זמן קצר הוא כבר לא יהיה בין החיים. היה ניתן לומר שזהו מצב ביניים, איננו אדם חי, מצד שני איננו אדם מת. לקבור אותו לא נקבור אותו כי הוא עדיין חי, ומצד שני אולי ניתן לראות במצבו מעין מצב גמור. כמו שאומרת הגמרא לגבי מי שהורג את הטריפה, מי שהורג אדם שממילא עתיד למות, אומרת הגמרא גברא קטילא קטל, הוא הרג כבר אדם מת, כן? מעין מת חי כזה. האם ניתן להסתכל כך על גוסס? אז ברור שלפי דברי הברייתא, לא, אי אפשר לעשות, כן? מכיוון שהגוסס הרי הוא כחי לכל דבר. הברייתא באמת מפרטת מספר דינים, זוקק ליבום ופותר מן היבום. נוחל ומנחיל, כן? יכול לזכות בקניינים, יכול להקנות. כל דבר, אם פירש ממנו איבר דינו כאיבר מן החי, ומקריבים עליו את קורבנותיו וכולי, כך שמתייחסים אליו באמת כאילו הוא אדם צעיר בריא במלוא כוחו. לכן, קובעת הברייתא, אין קושרים את לחייו, ואין פוקקים את נקביו, ואין נותנים עליו כלי של מתכות, ולא כל דבר שהוא מיקר על טבורו, עד שעה שימות. יש כאן רשימת פעולות, שעושים בדרך כלל לנפטר אחר פטירתו, כן? לפקוק את נקביו, לקשור את לחייו, ככה לקשור, ליצור את כל התהליכים הנדרשים לשם כריכתו בתכריכים, והדבר הזה לא עושים כמובן עד שימות, מכיוון שעדיין לא מת. אין מזיזים אותו, אומרת הברייתא, ואין מדיחים אותו, ואין מטילים אותו לא על גבי החול ולא על גבי המלח, עד שעה שימות. אם כן, אסור גם להזיז ולרחוץ, והדבר הזה גם לכאורה פעולות שעושים לאדם לאחר שהוא נפטר. המשיכה הברייתא, אין מעצין את עיניו, מחכים עד שהוא ילך לבית עולמו, ולא מעצמים את עיניו קודם לכן. קובעת הברייתא, הנוגע בו ומזיזו, הרי הוא שופך דמים. מי שמזיז גוסס, מי שעושה לו את אחת מן הפעולות הללו ומזיז אותו, הרי הוא שופך דמים, דהיינו דינו כדין רוצח. בכל אופן ברמה העקרונית. ורבי מאיר היה מושלו לנר שהוא מטפטף, כיוון שנגע בו אדם, מיד קיבהו. כך כל המעצם את עיני הגוסס מעלים עליו כאילו הוא שומט את נשמתו. כלומר, החשש הוא שכל פעולה וכל מגע שלנו באדם גוסס יקרבו את מיטתו. ועל כן, אין לעשות שום דבר עם גוסס, שום דבר שעשוי לקצר את הזמן הקצר שעוד נותר לו לחיות. הריף, מסכת מועד קטן, בדף תזיין עמוד ב' בדפי הריף, באמת פוסק את הברייתא הזו להלכה, והרן מסביר שם שכל הפעולות שמתוארות בברייתא, כפי שהזכרנו לאל, הינן פעולות שבדרך כלל עושים אותן לאדם לאחר שהוא נפטר. ממילא, מכיוון שגוסס הוא אדם חי, הרי שאין לעשות את הפעולות הללו לגוסס. הרמב״ן בתורת האדם הוסיף לרשימת הפעולות האסורות גם פעולה של שמיטת הקר. אומר הרמב״ן, אין שומטים את הקר תחתיו. הבית יוסף מביא את דברי הרמב״ן ומצטט, והרמב״ן בתורת האדם מסיים בה, כללו של דבר כל שהוא עסקי המת אין עושים לו עד שתצא נפשו. וכל זה אינו אלא על החולים כדי שלא תתערף דעתם עליהם. אוקיי. זאת אומרת, אנחנו לא עושים שום דבר מעסקי המת עד שתצא נפשו, והסיבה המהותית, והבית יוסף מזכיר זאת גם, היא שהזזת הנפטר עלולה, הזזת הגוסס עלולה לקרב את מיטתו. מה שלטי גיבורים, ועל יסוד הדברים הללו מאיר על מנהג שהיה נהוג בתקופתו, ואני מצטט, רק העיר שמקורם של דברי שלטי גיבורים מספר חסידים, ומכאן היה נראה לאסור מה שנוהגים קצת אנשים כשהמת גוסס ואין הנשמה יכולה לצאת, ששומטים הקר מתחתיו כדי שימות במהרה, שאומרים כי יש במיטה נוצות של עופות שגורמים לנפש שלא תצא, וכמה פעמים צעקתי ככרוכיה להסיר המנהג הרע ולא עלה בידי. אם כן, מתאר השלטי גיבורים, מתאר בעצם בספר חסידים, ש הייתה איזושהי אמונה שכאשר גוסס מתקשה למות והנשמה איננה יוצאת ותקוע בין החיים ובין המתיים, הסיבה היא אותם נוצות של עופות שנמצאות בתוך הקר או בתוך הכסת, ועל כן רצו אנשים לשמוט את הקר מתחתיו כדי להניח לו לעזוב את העולם. כמובן, ספר חסידים אומר, היה צועק על כך ככרוכיה, שלא יעשו זאת, מכיוון שהדבר עומד בפירוש בניגוד לדברי הרמב"ן, ובניגוד לרוח אותה רשימת הדברים שעולה בברייתא מסכת מכות ונפסקה להלכה. רבי נתן בר איגרא כתב על זה להתיר, אומר השלטי גיבורים. רבי נתן היה מתיר לעשות את זה. אומר שלטי גיבורים שבספר חסידים באמת מופיע כדבריו שלו, שלא לעשות, כן? שלא להזיזו משם. והדבר הזה לכאורה באמת עולה בכאן אחד עם כל מה שאמרנו עד כה. מצד שני, בהמשך שם כתוב שאם יש איש גוסס ויש סמוך לבית איזה איש שהוא חוטב עצים והדבר מפריע לנשמה לצאת, אולי הרעש, אולי התרדה, אולי כל מיני דברים שאיננו בקיאים בהם, אז מותר לסלק את חוטב העצים משם כדי לזרז את מיטתו, כדי לתת לו לעזוב, לתת לנשמה לעזוב בשלווה ובמהירות את העולם. לכאורה יש כאן סתירה, מצד אחד הוא אומר לא להזיז אותו ולא לעשות שום דבר שיקרב את מיטתו, מצד שני הוא אומר מותר להזיז את חוטב העצים. אומר שלטי גיבורים עיקרון מאוד מאוד חשוב על יסוד ספר חסידים. הוא אומר, לעשות דבר שיגרום שלא ימות מהרה הגוסס? אסור, כגון לכתוב עצמים שם כדי שתתעכב הנשמה לצאת, או לשום מלח על לשונו כדי שלא ימות במהרה. כל זה אסור, וכל כיוצא בזה שר היא להסיר הגרמה ההוא, אבל לעשות דבר שיגרום מיטתו מהרה אסור. כלומר, מחלק על שלטי גיבורים בין עשיית פעולה בידיים לבין הסרת מונע. אסור לעשות שום דבר בידיים שעלול לקרב ולזרז את מיטתו של הגוסס. גם אסור לעכב את מיטתו על ידי חטיבת עצמים, לשום מלך הלשונו וכו'. אבל אם ישנם רק דברים כאלו שהם רק גורמים לנשמה שתישאר יותר זמן, כך לפי תפיסתו, ולא דברים שהם קשורים באופן מהותי אל הגוסס, את הגרמות האלה מותר להזיז. להזיז משהו שמונע מהנשמה לצאת מותר, לטפל בגוסס בידיים ולגרום בידיים לכך שהוא ילך לבית עולמו, הדבר הזה אסור ויחשב כרצח. שלטי גיבורים גם איננו מחלק בין סוגים שונים של מעשים. הוא לא מחלק בין מעשים פיזיים, כמו הזזת הגוסס, הטלטול, פתיחת פיו, הנחת גרגר של מלח וכדומה, לבין כל מיני עניינים שהם אולי קצת יותר רוחניים, ויש שם רשימה שלמה, כל הנושא של הנוצות של הקר, מפתחות של בית הכנסת, וכל מיני דברים מן הסגנון הזה. שלטי גיבורים לא מחלק בין הדברים הללו, להגיד שאולי פעולה רוחנית, מטאפיזית, תהיה מותרת, ופעולה פיזית תהיה אסורה, הוא אומר באופן קטגורי, כאשר מדובר בהסרת מונע שאיננו קשור בגוסס, הדבר הזה יכול להתאפשר, אבל אסור להזיז את הגוסס ואסור לגעת בו ולטלטלו בידיים, מכיוון שהדבר הזה כבר נחשב מעשה שמקצר את חייו ונידון משום איסור רציחה. להלכה פוסק השולחן ערוך ביורדי השין למתת, כדברי הברייתא, שהגוסס הוא כחי לכל דבר, ומביא את כל רשימת הדברים, ובכלל זה את מה שהביא הרמב"ן, שאין שומטין את הקר תחתיו. הרמ"א מבאר ואומר כך, וכן אסור לגרום למת שימות במהרה, כגון מי שהוא גוסס זמן ארוך ולא יוכל להיפרד, אסור להשמיט הקר והכסת מתחתיו, מכוח שאומרים שיש נוצות מקצת עופות שגורמים זה, וכן לא יזיזנו ממקומו, וכן אסור לשום מפתחות בית הכנסת תחת ראשו כדי שיפרד. אבל אם יש שם דבר שגורם עיכוב יציאת הנפש, כגון שיש סמוך לאותו בית קול דופק, כגון חוטב עצים, או שיש מלח על לשונו, ואלו מעכבים יציאת הנפש, מותר להסירו משם, ואין בזה מעשה כלל, אלא שמסיר המונע. אז לכאורה זה מה באמת מביא את אותם דברים שהזכרנו כרגע משלטי הגיבורים. אבל צריך לשאול כאן שתי שאלות. ראשית כל, הרמ"א מדבר על כך שאסור להשמיט את הקר והכסת. הדברים הללו נאמרו כבר בדברי השולחן ערוך, שאמר, ואין שומטין הקר תחתיו. אם כן, מה מוסיף לנו הרמ"א? דבר שני, הרמ"א אסר להוציא את הקר מתחת לראשו של הגוסס, מכיוון שהדבר מזיז את ראשו, אבל אותו רמ"א מתיר להוציא את המלח שנמצא בפיו של הגוסס. הרי גם שם יש הזזה של הגוסס. אי אפשר להוציא את המלח מפיו מבלי להזיז, מבלי לפתוח את פיו, דבר כרוך מן הסתם גם באיזושהי תזוזה של הראש, ובוודאי הדבר הזה איננו כרוך בפחות מעשה מלעצום את עיניו, ולעצום את עיניו אנחנו יודעים שאסור לאדם לעשות. באמת הדברים, שתי החושיות הללו עולות בדברי האחרונים, והתז אומר שהאיסור בהזזת הקר הוא באמת מחמת הזזת המת, ולא מפאת סילוק הנוצות. אסור להוציא את הקר לפי השולחן ערוך, כדי לא להזיז את המת, מכיוון שהדבר יקרב את מותו. אבל אם אני לא מתמקד בגופו של הגוסס והזזתו, אלא בכך שבתוך הקר יש אולי נוצות שמפריעות לו למות, במקרה כזה אולי הייתי אומר להזיז את הקר לא נחשב הזזה של הגוסס, אלא להסרת מונע. וכאן בדיוק מחדש הרמ"א, הוא מדגיש לא רק הזזה מחמת, הזזה כשלעצמה נעשרה, אלא גם הזזה שבאה על מנת להסיר מונע שמעכב את המיטה, גם היא אסורה. וכך מסביר התז. אמנם, אם מבינים ככה, הרי קשה מה ההבדל בין זה לבין הוצאת המלח מפיו של הגוסס. התז מקשה את הקושייה הזאת, ועל כן להלכה הוא אומר שהוא מקבל רק את מחציתם של דברי הרמ"א. אסור להזיז את הקר בכל אופן, אפילו אם זה רק בגדר הסרת מונע, יחד עם זאת אסור להוציא את המלח, כי הדבר הזה כרוך בהזזתו של הגוסס, ולכן הוא חולק על הרמ"א בעניין הזה. עד כאן, בואו נסכם לפני שנמשיך, עד כאן ראינו באמת שהגוסס הרי הוא כחי ככל דבריו, ורשימה של דברים, רשימה ארוכה של דברים, נאסרו לעשות לגוסס, מכיוון שזה דבר שדרך לעשות אותו למי שכבר נפטר, ומחשש שמא הדבר יקצר את חייו של הגוסס, והדבר נידון משום איסור רציחה. ראינו בדברי השלטי גיבורים שחילק בין הסרת מונע שהיא מותרת לבין מעשה בידיים שהוא אסור. שולחן ערוך פסק את כל אותה רשימה ארוכה של דברים, ובכלל זה את איסור שמיטת הקר, ולכאורה על מנת שלא לקצר את חייו של הגוסס, הרמ"א הוסיף שוב את איסור שמיטת הקר, ובאר התז שהדבר הזה נעשה מודגש ברמ"א, כדי להדגיש שגם הסרת מונע במצב כזה, שיגרום להזזת גופו של המת, אסורה, למרות שבדרך כלל הסרת מונע מותרת. יחד עם זאת, הדבר הזה מעורר קושייה על סוף דברי הרמ"א בדבר ההיתר להוציא את המלח מפיו של גוסס. הדבר הזה לכאורה צריך להיות אסור, וכך באמת פוסק התז. לגבי הקושייה הזאת של התז, השח חילק בכיוון אחר, הוא חילק בין תנועה גדולה לבין תנועה קטנה. לטלטל את המת ממש, כמו לשמוט את הקר מתחת לראשו, שככה בבת אחת הראש מתטלטל, נופל כמעט, הדבר הזה אסור, אבל פעולות קטנות של לפתוח את הפה ולהוציא את המלח, הדבר הזה לכאורה צריך להיות מותר. על הדברים האלו קשה מאותו איסור של עצימת עיניים, שאסור לעצום את עיניו של הגוסס, אלא אם כן אנחנו נאמר שיש משהו סגולי בעצימת עיניו, שמניחים שכאשר עוצמים את עיניו מקרבים יותר את המיטה, וכן הלאה, מכיוון שדרכם של אנשים שנפטרו, כמובן שעיניהם עצומות, או כך בכל אופן ההנחה. אם לא מקבלים את הדבר הזה, אז הרי שהשח אולי מתרץ את קושיית התז על הרמ"א, אך משאיר או מעורר קושייה נוספת. עד כאן ראינו שתי דעות, בדעת התז, השמטת קר והסרת מלח שתיהן אסורות בגלל ששתיהן מזיזות את המת. לדעת השח, שתי הפעולות אכן מזיזות, סליחה, שוב, את הגוסס, ולכן צריך לאסור לכאורה את שתיהן. אולם יש לחלק בין נענוע קל לבין הזזה ממש. וישנה גם דעה שלישית שהיא דעתו של הלבוש. הלבוש הבין שלמעשה שתי הפעולות, גם השמטת הקר וגם עניין של מלח, הם רק בגלל הסרת מונע, זה לא קשור לטלטולו של המת, ולכן שתיהן צריכות להיות באמת מותרות. למה הרמ"א אוסר? מסביר הלבוש בדעת הרמ"א שהדבר הזה נאסר מתוך הנחה שהסרת הנוצות מקרבת את המיטה, ולכן הדבר אסור. שהרי לקרב את המיטה לכולי עלמא הדבר נאסר, ומשאיר זאת בצריך עיון. בכל אופן, יש מקום עוד לדון בדברי הרמ"א, רק נזכיר שניתן לדייק בדבריו, הרמ"א כותב במפורש, וכן אסור לגרום למת שימות במהרה. זאת אומרת, שהרמ"א מבין שכל הדברים נאסרים משום גרימת המוות לגוסס. גרימת המוות שתיגרם באמצעות אותן פעולות שהוא מזכיר, ובכלל זה הוצאת הקר. ואז באמת ניתן אולי לדייק, כמו דברי בעל הלבושים, שהוצאת הקר לדעת הרמ"א איננה נאסרת בגלל שהדבר מזיז את הגוסס, אלא מכיוון שהדבר הוא מעשה של קירוב המיטה. לדברים שסקרנו עד כה, ישנה כמובן משמעות והשלכה על כל שאלת הטיפול בגוסס, גם בימינו אנו, וגם בהתחשב בכלים ובמכשירים השונים שהרפואה משתמשת בהם. באופן כללי מקובל על הפוסקים שאסור להפסיק מתן דברים בסיסיים, בחיוניים והכרחיים לקיומו התקין של גוסס, כמו חמצן, המזון והנוזלים, בין אם מדובר בהאכלה רגילה ובין אם מדובר בהאכלה דרך הווריד ובאמצעי הזנה שונים. ישנה שאלה שמתעוררת בין הפוסקים, האם לעשות זאת גם בניגוד לרצונו של אותו גוסס, שהרי הוא יכול לבוא ולומר, אני קרוי עמי למות, הניחו לי, אל תוסיפו לי, אל תכניסו לי מזון, אל תכניסו לי חמצן, ברגע שהמלאי הטבעי יסתיים, כנראה שהגיע שעתי. האם במצב כזה גם חייבים להמשיך ולספק את אותם החומרים, או שמה ניתן לשמוע בקולו? שלמה זלמן מוירבך במנחת שלמה בסימן צדי א' דן בטרגדיה של ילדה שהייתה צריכה לעבור ניתוח, והניתוח ודאי ישאיר אותה משותקת, והניתוח בא להציל את חייה. לא היה ברור בכלל שהניתוח אכן יצליח, כאמור, אם היה מצליח, הייתה ילדה נותרת משותקת. וכך אומר שלמה זלמן מוירבך, על דבר הילדה החולנית בת עמיתו נראה לעניות דעתי, וכיוון שעל ידי הניתוח היא תישאר חס ושלום משותקת לכל ימי חייה, וגם נוסף לזה אין ההצלה ודאית, בחגון דם מוטב להישאר בשב ואל תעשה, ולהישען על רחמי השם כי רבים רחמם וביעל אדם לא להפילה. מילים אחרות אומר שלמה זלמן מוירבך, ניתוח כזה לא חייבים לעשות, וניתן להשאיר את המצב כמות שהוא, להישען על רחמי שמיים. שוב, סיכויי אותו ניתוח היו כנראה נמוכים מאוד, והנזק שיכול להיגרם נזק גבוה. אמנם, פשוט וברור, אומר שלמה זלמן, דאף על גב שהחיים של משותקים לא עלינו אינם כלל חיים לפי המושגים הפשוטים שלנו, וקשה מאוד כוח הסבל של החולה וגם של משפחתו, עם כל זאת הננו מצווים וגם חייבים להשתדל בקום ועשה להערכת חייהם של משותקים, ואם הוא חולה חייבים בוודאי להזדרז בהצלתו וגם לחייר עליו את השבת, כי העניין של חיים אין לנו שום קנה מידה כמה למדוד את יוקרם וחשיבותם, אפילו לא בתורה ומצוות, שהרי מחללים את השבת גם על זקן חולה ומוקש חין, אף על פי שהוא חרש ושוטה גמור, ואינו יכול לעשות שום מצווה, וחייב הם רק למסע ולסבל גדול על משפחתו, וגורם להם ביטול תורה ומצוות, בנוסף לצערם הגדול הרי הם אז להם מדלדלי, אפילו הכי מצווה בגדולי ישראל, להשתדל ולעסוק בהצלתו ולחלל עליו את השבת. כלומר, אומר שלמה זלמן מוירבך, פה מדובר לגבי ערכם של החיים, אם ישנו שיתוק חמור מאוד, והיינו אולי מניחים, נו, איזה מין חיים אלו, וכמה הסבל קשה לילדה המשותקת ולמשפחתה, אולי עדיף שלא לעשות כל מאמץ להציל חיים אלו, אומר שלמה זלמן מוירבך, אל תטעו בדבריי, זה שאני אומר לא לעשות ניתוח, לא אומר שאני מזלזל בערכם של החיים הללו, החיים הללו הם חיים משמעותיים, ולנו אין שום דרך למדוד את ערכם של החיים, אלא שהועיל, אומר שלמה זלמן מוירבך, וסוף סוף החיים שלהם רעים ומרים, לכן בחגון דם מסתבר שאין חייבים לעשות מעשה של ניתוח בקום עשה. אז הוא אומר, לא חייבים לנסות ולעשות ניתוח בקום עשה, ובפרט שגם עצם ההצלה הוא מסופק. אבל זה לא בגלל שאנחנו מזלזלים בחיים שלהם, בגלל שאנחנו מבינים שלהאריך את חייהם באופן של קום עשה, משמעו להאריך את הסבל של החולה ושל המשפחה. מוסיף ואומר, וכאן אנחנו מגיעים לדברים הרלוונטיים לשאלה שהצגנו, רבים מתלבטים בשאלה זו של טיפול בחולה גוסס, אומר, מסתבר שאם החולה סובל מכאבים ויסורים גדולים או אפילו סבל נפש חזק מאוד, חושבני שאוכל וחמצן מנשימה חייבים ניתן לו גם נגד רצונו. אבל מותר להימנע מתרופות הגורמות סבל לחולה אם החולה דורש את זה. כלומר, אומר שלמה זלמן, אני לא חושב, כך הוא אומר, לכאורה שצריך להתערב באופן אקטיבי להערכת חייו ולנסות להציל את חייו על ידי תרופות, ניתוחים וכדומה. אבל שמירה בסיסית על החיים כשלעצמם, ללא שאלה של איכות החיים שאנו מנסים אולי לשפר לו, החיים כשלעצמם אנו חייבים להחזיק על ידי סיפוק מזון וחמצן, ואפילו אם החולה אומר, עזבוני במנוחה, תנו לי ללכת. לעומת דברים אלו שרבי שלמה זלמן מוירבך, משה פיינשטיין כתב שבעל כורחו ממש שצריך להחזיקו בכוח ולהכילו, אין לעשות כן לגדול בר דעת כשאינו רוצה לאכול. וכל שכן כשסובר שלא טוב לפניו האכילה וכו'. למה? זאת אומרת, רב משה פיינשטיין אומר, בניגוד לרב שלמה זלמן אוירבך, רב שלמה זלמן אוירבך אמר שאם האדם חולה וגוסס וכו', אף על פי כן, גם אם הוא לא רוצה, חייבים להמשיך לתת לו, להזרים את החמצן ואת המזון. רב משה פיינשטיין אומר שאם הוא בר דעת, אין להכילו, אלא אם כן אפשר לעשות זאת בלי שהוא יודע ושם לב. והחשש שלו הוא שכאשר לא שומעים לו, הדבר עלול לסכן אותו, להביא אותו למצב שהשלווה הנפשית שעוד יש בו מופרת, וזה עלול להשפיע על מצבו באופן כללי. אז ששניהם באופן כללי מסכימים שראוי שלא לקצר את חייו, יש בעיה בלקצר את חייו על ידי הפסקת החמצן והמזון, אלא של רב שלמה זלמן אוירבך, אנחנו חייבים לעשות זאת בלי להתחשב בדעתו, ואילו משה פיינשטיין אומר, יש לי בעיה, אם אני לא אתחשב בדעתו, אולי אני נותן לו חמצן ומזון, אבל אני עלול לגרום ולסבב בדרכים אחרות, שאני אקצר את חייו. יש לומר שלדעת הרב שלמה זלמן אוירבך, הדברים מופיעים במקומות שונים, לא רק מזון וחמצן יש לתת לגוסס בכל מקרה, אלא גם הטיפול התרופתי השגרתי שמחזיק את חייו כפי שהם. כגון חולי סכרת שצריכים לקבל רמה מסוימת של אינסולין, או זיהומים שנוצרו בעבר וצורכים אנטיביוטיקה, כל הדברים שהם משניים למחלה הסופנית עצמה, חייבים להמשיך ולספק, גם נגד רצונו. דברים שמטפלים במחלה עצמה, הוא אומר כאן, אם אדם סובל מאוד וחייו רעים, יש מקום שלא לספק אותם. כך שלא עושים מעשה על מנת לקצר את חייו, גם לא עושים מעשה על מנת להאריך את האיסורים. והדברים האלו כבר ראינו בשלטי הגיבורים, שאמר לא להביא מישהו שיחתום עצים ליד כדי שהכל יעכב את יציאת הנשמה. אז פה לא להביא תרופות, לא לנתח כאשר הדבר עלול להאריך חיים שיש בהם סבל עצום, רק בשם ערך החיים. יחד עם זאת, להיזהר שהדבר לא יוביל לקיצורם של החיים בפועל. כמובן שהשאלה הכבדה ביותר היא אותה שאלה של ניתוק חולה ממכשירי החייאה. ראשית כל, כשדנים בשאלה הזאת צריך לבחון מה יהיה מצבו של האדם כאשר איננו מחובר לאותו מכשיר. אם מדובר באדם שהמכשיר מוסיף ומאשיר את רמת החמצן שלו, ואלמלא המכשיר הרי שרמת החמצן יורדת ויורדת עד לכך שהוא ימות, הרי שמכונת ההנשמה פה היא לא רק דבר שמונע מן הנשמה לצאת, אלא היא דבר שמסייע לגוסס לחיות. לעומת זאת, ישנם מצבים שבהם לא מדובר בנשימה עצמונית שהולכת ופוחתת, אלא בנשימה שאיננה קיימת כלל, אלמלא אותה מכונה שמבצעת את פעולת הריאות. במצב כזה נראה שניתן לדון את המכונה כאותו מלח שנמצא לשונו ומעכב את יציאת הנפש, ודבר כזה לכאורה יהיה מקום, כמובן, על כתפיהם של פוסקים רציניים להתיר את הסרתו. כך שישנם שני מצבים נפרדים. יש חולה שהוא זקוק למכונת הנשמה על מנת לייצב אותו, הוא נושם בכוחות עצמו, אבל מכונת ההנשמה היא מעשירה את רמת החמצן בדם ונותנת איזושהי אורכה לרופאים לבדוק, לעמוד בדיוק על הבעיות ועל הפגיעות בו, וכך שיתאפשר טיפול שיציל את חייו. וישנו מצב שבו ישנו אדם שלא נושם בכלל, והמכונה מחליפה את פעולת הריאות. כמובן, הבעיה הגדולה ביותר היא איך להגדיר בדיוק את המצב, וכאן זו שאלה כבר של רופאים, שאלה סבוכה, ושאלה שיש לה, צריך לתת לה משקל כבד, גם מבחינת שיקול דעתם של הרופאים, השאלות המוסריות המשיקות לכך. ברור שאם החולה לא מסוגל לנשום בכוחות עצמו בלבד, ראשית כל לא צריך להיות איסור, נאמר את זה אחרת, לא צריך להיות חיוב לחבר למכשירים בכלל. כדברי הספר חסידים שאומר, אין גורמים לאדם שלא ימות במהרה, כגון שהוא אחד גוסס, אין משימים מלך הלשונו כדי שלא ימות. אם הוא כבר בדרך לעולם הבא, והוא כבר לא נושם בכלל לבד, אין חיוב, אולי אפילו אסור לחבר אותו למכונת הנשמה. אבל אם כבר חוברה מכונה לאותו אדם, פה העסק כבר יותר מסובך, צריך להגדיר שאין חיים עצמאיים ושאין נשימה בלי המכונה. לאחר מכן, יש לדון בעצם הניתוק עצמו. ראינו שלדעת הלבוש, גם אם יש איזושהי הזזה קלה של הנפטר, מותר להסיר מונעי יציאת נשמה. אז כאן הדבר הזה לכאורה צריך להיות מותר. לפי השח והתז, הניתוק יהיה מותר רק אם זה לא כרוך בהזזה של החולה. כן? יש כאלו שהלכו ודימו את כל העניין הזה להסתת קר וכסת, כמו שאמר שלטי גיבורים, שרצה בכלל לאסור את העניין הזה, ורמושה פיינשטיין באמת נטה לכיוון הזה של השלטי גיבורים, ולאסור מחשש שמה הוא עדיין חי והפסקת המכונה באמת תהרוג. לעומת זאת, אחרונים רבים הלכו עם ההשוואה שהזכרנו מקודם לכן, שבמצב כזה רואים את מכונת ההנשמה כמו אותו גרגר של מלח שניתן להזיזו, בייחוד כאשר לא מדובר ממש בהזזה של, של המת. סליחה, של הגוסס. רמושה פיינשטיין ביורדי החלגים הסימן קוף למד ב' אומר, כפי שאמרנו מקודם לכן, שאסור לנתק, אבל אם המכונה פסקה מלעבוד, כן, הסתיים החמצן בבלון וכדומה, הוא אומר, ניתן להמתין איזושהי רבע שעה וכדומה, לראות אם החולה נושם בזכות עצמו. אם אז הוא לא נושם בזכות עצמו, אז לא צריך לחדש ולחבר את המכונה מחדש. אבל אם החולה נושם בזכות עצמו, יש לו כוח נשימה, במקרה כזה, הרי שהוא חי ועלינו לסייע בידו לחיות, לחבר את המכונה שוב, וכך לעשות בכל פעם שמגיע זמן לנקות את המכונה, כל זמן שניתוק המכונה נדרש מסיבה כלשהי, ועושים זאת בדרך טבעית, בדרך שאין משמעה הפסקה מיידית של חייו של החולה, אז להמתין כמה דקות ולראות מה המצב הנשימה של אותו גוסס. עוד אומר רמושה פיינשטיין לשיטתו שמוות מוחי, הדבר היה גם בכותרות לאחרונה, אבל שמוות מוחי הוא מוות, אז חולה שגזע המוח שלו כבר איננו פועל, כמובן שניתן לשיטתו לנתק אותו ממכשירים, מכיוון שלמעשה איננו נחשב כחי. הצית אליעזר הולך בכיוון דומה, הוא פשוט אומר שניתן אולי לעשות פה איזשהו פטנט, ואני מצטט, מהצית אליעזר בחלק י' ג' סימן פי ת', הוא אומר כך, ואני באיפה להצעת כבודו בזה והיא, כל חולה המובא לחדר מיון אחר תאונה וכו', אפילו אלה שנמאך מוחם, יש לבצע בו מיד כל פעולות ההחייאה האפשריות, כולל חיבורו לכל המכשירים. מכשירים אלה יוצמדו לשעונים אדומים לשעוני שבת, ויופעלו לתקופות קצרות. ובפרק זמן זה יוכלו הרופאים לבחון את כל הממצאים הקליניים, בסיוע כל בדיקות העזר, בדיקות מעבדה, רנטגן וכו', להחליט אם לחולה יש סיכוי כלשהו להישאר בחיים. ואז כשתופסק פעולתם של אותם מכשירים, יפעילו אותם מחדש מיד. במידה שיתברר כי המוח נמאך ואין לחולה כל תקווה, או שנשברה מפרקתו ויש ניתוק שלם בין המוח לגוף, כשיפסיק המכשיר לפעול, לא יהיה הרופא חייב להפעילו מחדש. עד כאן הצעתו. ועל כך אני סומך, אומר הציץ אליעזר, והנה אני סומך את שתי ידי על הצעתו, וקורא לה קילוס וכו', ואפשר לומר שהיא גם למהדרין. כן? כך אומר הציץ אליעזר. והיינו, אפשר לכתחילה, כשמחברים חולה למכשיר, לדאוג שהדבר, שהמכשיר יפסיק מדי פעם את פעולתו, על מנת לבחון את מצבו של אותו חולה, ואז להחליט אם איננו חי בזכות עצמו, הרי שאין כאן עניין של קיצור חייו, אלא רק הסרת מונע של יציאת הנפש, הדבר הזה יהיה מותר. אני רוצה להדגיש שבדבריהם של אחרונים רבים מופיע שאין חובה להאריך את חייו של חולה שסובל מייסורים, כולל כל מאמצי ההחייאה. הדבר הזה אמנם, בדברי הציץ אליעזר מובא להפך, הציץ אליעזר מחייב לחבר מכונה כל עוד אדם חי, כפי שאמרנו, במנגנון כזה שייתן לבדוק מדי פעם מה מצבו, אולם, בשם שלמה זלמן נוירבך, וגם מוישה פיינשטיין, כך מופיע במפורש בדבריו, וגם בשבט הלוי, וגם הרב אלישיב, כולם אמרו, כאשר מדובר בחולה סופני, שאיסוריו גדולים, לא עלינו, אפילו אם אין לו הכרה, יש להימנע מלהאריך את האיסורים שלו על ידי פעולות החייאה שונות. אני מצטט מרמושה פיינשטיין ביורדי החלק ב' סימן קופיין ד', אלא ודאי באסור לעשות אמצעים להאריך חיי שעה באופן שיהיה בייסורים. סתם עיכוב יציאת הנפש בגוסס ובייסורים וכולי. ומה שיאמרו הרופאים שאינו מרגיש כבר בייסורים, כאשר איננו בהכרה, אין להאמינם כי אפשר לא שייך שידעו זה דה המשמד בעיכוב יציאת הנפש ובייסורים אף שלא ניכר לנו. וגם אם האמת שלא יהיו לו ייסורים, הרי יהיה אסור להפסיק הרפואה ממי שרוצים ליטול ממנו האיבר, לאחר שיאריכו חייו אחת לשעה, וכך ברור שאסור לעשות זה. כמו שפיינשטיין, כפי שאמרתי, ועוד להקה גדולה של פוסקים מפוסקים האחרונים, מדגישים שאומנם ערכם של החיים הוא גדול, ואין לנו שוקלים את ערך החיים של אדם זה מול אדם אחר, ועל כן ברור שאסור לנו לקצר את חייו של אדם, אבל להאריך את חייו של אדם סובל, כאן לכאורה הדבר הזה הוא בגדר הסרת מונע, כאשר הדבר הוא כל כך חמור, שאדם כל כך סובל וחייו עתידים להסתיים בין כה וכה, אין עלינו פעולה לנסות להחזירו לעולם החיים, כאשר אנו רואים שהוא מדרדר והולך. נסכם את דברינו, החילוק המרכזי שראינו היום הוא החילוק בין פעולות שמקצרות את חייו של גוסס, לבין פעולות שרק מסירות דברים המונעים את יציאת הנפש. מוסכם שאסור לקרב את מיטתו, ישנן שלוש דעות מרכזיות לגבי הסרת מונעים. אתה זומר שהסרת מונע שכרוכה בהזזה ודאי אסורה, השח מתיר כאשר מדובר באיזושהי הזזה קלה, והלבוש מתיר גם אם מדובר באיזושהי הזזה, כל עוד מדובר בהסרת מונע. היישום לימינו, כפי שאמרנו, מכונות הנשמה וכדומה, יחסית הוא יותר פשוט, מכיוון שגם מדובר במפסקים חשמליים, לא מזיזים בכלל את הנפטר, אלא שהפסקת פעולתם של מכשירי החייאה מותנית בכך שהחולה, הגוסס שמוטל בפנינו, איננו חי בשום פנים ואופן בזכות עצמו, אלא רק בזכותם של אותם מכשירים. ואז למעשה המכשירים מוגדרים כגורם המונע את יציאת הנפש, ואז הדבר יהיה מותר. כמובן שלא נדע, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. שלום, שלום.